סימן טוב סמך זין, סעיף י' ב'. אומר השולחון נורוך, אם מלגו תרנגולת ואחר כך מצאו במים גרעין חיטה. מליגה הכוונה ששורים את התרנגולת בתוך מים רותחים כדי להסיר את נוצתה של התרנגולת. ואחר כך באותם מים חמים מצאו חיטה. השאלה היא האם התרנגולת גם נאסרת או לא. אומר השולחן ערוך, אם מלגו תרנגולת ואחר כך מצאו במים גרעין חיטה בקועה, אסורה התרנגולת. למה? הרי לא מחזיקין אין איסור מחתיכו לחתיכו, כמו שלמדנו לעיל בסוף סעיף י' א'. אם נמצאה חיטה במצה ובעיסה, לא אומרים לאסור את כל העיסה הגדולה שממנה נחתכו המצות הללו. אדם שמצא חיטה בתוך מצה או בתוך עיסה קטנה, שהמצה הזאת נחתכה מעיסה גדולה, או העיסה נחתכה מעיסה גדולה, לא אומרים שמה החיטה הייתה באותה עיסה, באותה מצה, לפני שהפרידו אותה מהעיסה הגדולה, ואז כל המצות שלשו מהעיסה הגדולה כולם אסורות, כלומר שלא מחזיקין אין איסור מחתיכו לחתיכו. אז אם כן, למה כאן אם מוצאים גרעין חיטה בתוך המים שמלגו בהם את התרנגולת, אנחנו אוסרים את התרנגולת? אומר המשנה ברורה, אין אוכל נעמי, לא מחזיקין אין איסור מחתיכו לחתיכו, אבל מזמן לזמן כן מחזיקין אין איסור, דהיינו. אם החיטה נמצאת כאן במים, ואנחנו דנים האם החיטה נפלה עכשיו או שהיא כבר הייתה מקודם, אנחנו מכריעים, מחזיקין איסור מזמן לזמן, וחוששים שמא החיטה כבר הייתה מקודם. שמא כבר מקודם היא הייתה בתוך המים הללו, והתרנגולת שנמלגה באותה מים גם נאסרת. אם נמצאת חיטה במצה, לא אוסרים את כל המצות שנאפו מאותה עיסה הגדולה שממנה באה המצה הזאת. כלומר שלא מחזיקים איסור מחתיכה לחתיכה, אבל מחזיקים איסור מזמן לזמן. אם אנחנו דנים האם החיטה נפלה עכשיו או מקודם, חוששים שמה החיטה נפלה מקודם. עוד דבר דן המשנה ברורה, הרי הרמו לעיל בסעיף ת' חלק על השולחן ערוך וסבר להחמיר גם בחיטה שנתרקחה, לא רק בחיטה בקועה. אז אם כן, למה שולחן ערוך אומר, ואחר כך מצאו במים גרעין חיטה בקועה גם בנתרקחה אותו דבר? מביא המשנה ברורה שתי אפשרויות, או שמתן אוכל נמי, הרמו לשיטתו מחמיר לאסור את התרנגולת גם בחיטה בקועה ולא רק גם בחיטה שנתרקחה ולא רק בחיטה בקועה. אפשרות נוספת, שמכיוון שיש כאן צד לומר שאולי החיטה נפלה לתוך המים אחרי שהסירו מהמים את התרנגולת, לכן גם הרמו מודה שרק בחיטה בקועה התרנגולת נאסרת ולא בחיטה שנתרקחה. עוד אומר השולחן ערוך, ואם נמצאת חיטה בקועה או לחם חמץ בכלי של מים, מצאו בכלי של מים חיטה בקועה או לחם חמץ, ואין בו כדי ליתן טעם. יש במים 60 מול החיטה, מול הלחם. ובנוסף לכך המים צוננים. עכשיו השאלה היא האם המים האלה נאסרו או לא. חיטה או חתיכת לחם שנמצאו בתוך המים, והנידון הוא, האם המים האלו אסורים או לא. באופן שיש במים 60 מול החמץ, מול הלחם או מול החיטה, והמים גם היו צוננים, באופן כזה, אם לשו באותם מים או בישלו בהם, הדין הוא שהעיסה או התבשיל מותרים. המשנה ברורה מביא, מה הדין אם הלחם היה כבוש בתוך המים, אז המים ודאי נאסרים. אם יש ספק שמא החיטה או הלחם היו כבושים, גם הדין הוא שצריך להחמיר. אבל באופן שהחיטה לא הייתה כבושה, אלא שהתה בתוך המים, ויש במים 60, וגם מים מצוננים אנחנו מקילים, למה מסביר המשנה ברורה? כיוון שכל איסור משהו בפסח הוא רק דרבונון. מדאורייתא ב-60 בטל. חמץ מדאורייתא שווה לשאר האיסורים שמתבטלים ב-60 בהתר, אז גם כאן, החמץ היה צריך להתבטל ב-60. מה שהוא לא מתבטל אלא אוסר לעולם, זה רק חומר דרבונון, אז באופן כזה חזל הקלו. אלא אם כן, יש צד שהחיטה שהתה מאיס לאיס, והיה כובוש, אז המים נאסרים. אבל יש מי שאוסר, יש מי שאוסר הוא בתוך הפסח. למה? מסביר המשנה ברורה. דסביר עלי, דאף דבצונן אינו נותן טעם, מכל מקום משהו מייקה. לכן תוך הפסח דיסרו במשהו אסור. ודווקא כשנמצאת החיטה ואחר כך בישלו באותם המים. אבל אם נמצא אחר שבישלו אין להחמיר מצלם מספיקה. גם לפי אותם, גם לפי המחמיר, זה רק אם קודם כל נמצא החיטה בתוך המים ואחר כך בישלו במים הללו. אבל אם יש ספק אולי בכלל החיטה לא הייתה במים בשעה שבישלו בהם, אז גם יש מי שאוסר מודה שהתבשיל או הפת או המצה שאפו באותם מים, הדין הוא שהם מותרים.